כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olovozovadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שישי ה' בתשרי תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת וילך, ערב שבת תשובה, תשע"ז, מסכת בבא מציע, דפים י"א וי"ב. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שובה ישראל עד השם אלוקיך. למה נאמר עד השם אלוקיך? ללמדך שהכל נתבעים לעשות את תשובה ואין מקום פנוי מתשובה. אין לך שום אדם בעולם שהוא פטור אימנה משום צדקותו, ואין לך שום אדם שלא תועיל לו התשובה משום רשעתו. אפילו יהיה אדם צדיק גדול וכל מעשיו צדיקים ומחשבותיו תאורות, אומרים לו שובה ישראל, שהרי כל מה שהאדם מתעלה יותר, גם תשובתו נעלה יותר עד שהיא מגעת לכיסא הכבוד, שנאמר עד השם אלוקיך. אפילו יהיה רשע גדול וכופר בעיקר חס ושלום, ואומר לכל, סור ממני ודעת דרכיך לא חפצתי, אין דרך התשובה חסומה בפניו, ואין הקדוש ברוך הוא מדיחו מעם פניו, ועדיין הוא נקרא לתשובה, שנאמר עד השם אלוקיך. ולא עוד, אלא שהקדוש ברוך הוא מייחד את שמו עליו ואומר לו, אלוקיך אני. עד השם אלוקים לא נאמר, אלא עד השם אלוקיך. כך דרשו חכמים את הפסוק הזה. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כמה גדול כוחה של תשובה שהיא מגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. רבי יהודה בר סימון אומר, שובה ישראל עד השם אלוקיך אפילו כפרת בעיקר. אמר רבי אלעזר, בנועג שבעולם אדם המבזה את חברו ברבים ולאחר זמן מבקש להירצות לו, הוא אומר, אתה מבזה לי ברבים ומתרצה לי ביני ובינך? לך ואווה אותם אנשים שביזתני בפניהם ואני מתרצה לך. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא אדם עומד ומחרף ומגדף בשוק, והקדוש ברוך הוא אומר לו, עשה תשובה ביני ובינך, ואני מקבלך. אלה הם דברי הילקוט על ספר הושע, הנביא הושע, שדבריו נקרא בשבת הבאה עלינו לטובה, שבת שובה, על שם תחילת ההפטרה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, נקראת השבת הזאת, שבת שובה. גם קוראים לשבת הזאת שבת תשובה, מפני שזה בתוך ימי התשובה. ומנהגו בכל תפוצות ישראל שרב העיר דורש בשבת זו לפני העם בענייני מוסר ותשובה כדי להודיע לעם עונשם של עבירות ויתנו לב לשוב בתשובה. אמרו חכמים, בשעה שחכם יושב ודורש, הקדוש ברוך הוא מוחה לאבונותיהם של ישראל. ולא ניתנו שבתות לישראל אלא לתורה ולתפילה, וביותר בשבת זו ייזהר מבטלה ומכל דיבור אסור. יהיו כל מעייניו בתורה ותפילה וירורי תשובה, ובזה יחופר לו כל אשר פגם בשער שבתות השנה על ידי שיחות חולין ודברים בתהילים. נכנסים אל שבת תשובה תשע"ז בשמחה ובטוב ליבב, מתוך תלמוד תורה שהוא כנגד כולם. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד ואתה קלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני ואביתה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יומר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף יוד ממסכת בבא מציע. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום והחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, מה הדין ומדוע? התשובה, לא קנה לרשי מפני שלא עשה או שליח, אבל התוספות הוכיחו שאפילו אם עשה או שליח לא קנה. שאלה שנייה, למי שייכת מציאת פועל? התשובה, אם נזכר למלאכה רגילה, המציאה שייכת לפועל. אם נזכר ללקט מציאות, שייכת המציאה לבעל הבית. שאלה שלישית, איכן קניין דלת אמות אינו מועיל? התשובה, לרב פאפה אינו מועיל ברשות בעל הבית, ולרב ששת אינו מועיל ברשות הרבים. שאלה רביעית, לסוברים שחצר קונה מדין שליחות, האם חצר יכולה להיות שליח לעבירת גזילה ומדוע? התשובה, כן, היא יכולה להיות לרבינה מפני שאינה ברת חיוב, ולרב סמה מפני שאינה בעלת בחירה. שאלה חמישית, כהן ששולח ישראל שיקדש לו גרושה, האם השליחות הזו חלה? התשובה, לרבינה לא, לרב סמה כן. השאלה האחרונה על דף יוד, מאיזה דין מועילה חצר בגט? התשובה, מדין יד לכל הדעות. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף יוד ממסכת בבא מציע, וחיית מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי ה' בתשרי תשע"ז, ערב שבת תשובה, פרשת ויילך, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד הדפים היומיים שלנו, דפים יוד א' ויוד ב' ממסכת בבא מציע. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף יוד א' עמוד א', מן המשנה המצויה בשורה השביעית מתחילת הדף. משנה הפותחת במילים ראה אותן רצין אחר מציאה, אחר צבי שבור, אחר גוזלות שלא פרחו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בדין קניין חצר. אומרת המשנה ראה בעל השדה אותן את האנשים רצין אחר מציאה מונחת בשדה וכדי לתופסה, או שרצים אחר צבי שבור שרגליו שבורות ואינו יכול לרוץ ולצאת מן החצר, מן השדה, קודם שיגיעו אליו, או אחר גוזלות שלא פרחו שעדיין אינם יודעים לעוף, ואמר בעל השדה, זכתה לי שדי במציאה הזו, זכתה לו שדהו במציאה שהייתה בה. אבל אם היה הצבי רץ כדרכו כדרך הצבעים שאינו יכול לתופסם, או שהיו גוזלות מפריחים, כבר למדו לעוף, ואמר בעל השדה, זכתה לי שדי, לא אמר כלום, ולא זכה בהם. שהרי הם יכולים לברוח, והוא לא יכול לתופסם. והרי זה כסתם מציאה מונחת ברשות הרבים, שאין אדם זוכה בה, אלא אם תופסה. זו היה המשנה שלנו בדף יוד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם יש מציאה בשדה, הוא שאינה יכולה לברוח, ואמר זכתה לי שדי, זכה. מבאר את הגמרא שיש כמה אופנים שאינו זוכה במציאה. אמר רב יהודה אמר שמואל מה ששנינו שאם אמר זכתה לי שדי זכה, והוא שעומד בצד שדהו. מדובר כשהוא אומר זאת בזמן שעומד ליד שדהו. שואלת הגמרא ותקנה לי שדהו, שהשדה תקנה לו אף אם אינו עומד בצדה. אמר רב יוסי ברבי חנינה, שהרי אומר לנו רב יוסי ברבי חנינה במסכת בבא קמא דף ממתת עמוד ב' וכן לקמן בדף קוף ב', רשותו של אדם קונה לו עבורו את החפצים הנמצאים בתוך האף שלא מדעתו בלא ידיעתו. מדוע צריך בעל השדה לעמוד בצד שדהו? משיבה הגמרא מה שאמר רב יוסי בר חנינה, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, אני מילי בחצר המשתמרת. דין זה נאמר דווקא בחצר המשתמרת, כלומר חצר המוקפת גדר, שאין אדם יכול לקחת את החפצים המונחים בתוכה. אבל חצר שאינה משתמרת ויכולים בני אדם אחרים לקחת את החפצים המונחים בה, היא עומד בצד שדהו, אין. אם הוא עומד בצד שדהו, אכן שדהו קונה לו. והיא לא, לא. אם הוא לא עומד על ידה, לא קנתה לו שדהו. ואם הוא כן עומד ליד שדהו, עמידתו בצד השדה הופך את החצר למשתמרת. כך אומר רש"י. אבל הראש כותב שחצר שאינה משתמרת, כיוון שאינה יכולה להיות כשלוחו של אדם, שהרי אין אדם רוצה שיהיו חפציו ביד שליח שאינו משתמר. לכן קונה החצר מדין יד. היא צריכה להיות כמו יד של אדם כשהיא סמוכה לו, ולכן צריך שהיא עומד לצד חצרו. אבל לא שנעשה את החצר על ידי עמידתו כחצר המשתמרת. ומביאה הגמרא ראיה לחילוק הזה, ומינה תימרה, מניין לך שתאמר את הדין הזה בחצר שאינה משתמרת? היא עומד בצד שדה ואין, אז קנתה חצר והיא לא, אם הוא לא עומד בצדה לא קנה. דתניה, שנינו בברייתא לעניין שכחה. מה זה שכחה? אם בעל השדה או פועליו שכחו ללקט עומר בשדה בעת ליקוט העומרים, או ששכחו לקצור מעט בעת קציר הקמה, צריך בעל הבית להשאירם לעניים ואסור לו לחזור וללקט את מה שנשאר. כנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ט, כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה, יהיה. אם כן נאמר בברייתא היה עומד בעל השדה בעיר ועומר, יודע אני שעומר שיש לי בשדה ושמחתי על הפועלים שיביאו, פועלים שכחו, וכיוון שעכשיו אני זוכר אותו לכן לא יהיה שכחה, אפילו אם אשכח אותו, יכול האם נאמר שלא יהיה שכחה אף אם אחר כך אשכח אותו? תלמוד לומר, ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה. דרשו חזל, בשדה ושכחת ולא בעיר, דהיינו שלא נאמרו דיני שכחה, אלא בשדה ולא בעיר. ומבארת הגמרא את לשון הברייתא ושואל את הגוף הקשי, הברייתא הזו עצמה קשה. אמרת, אתה אומר בברייתא היה עומד בעל השדה בעיר ואומר, עומר ששכחו פועלים לא יהיה שכחה, יכול לא יהיה שכחה. אלמה, נראה משאלת הברייתא שאם יחזור בעל הבית וישכח את העומר, אבי שכחה, יהיה לזה דין שכחה. ונסיב לגמרא, והברייתא מביאה ראיה מן הפסוק בשדה ושכחת ולא בעיר, שאין דיני שכחה בעיר אלא בשדה, אלמה לא אבי שכחה. נמצא שאם יחזור בעל הבית וישכח, לא יהיה לזה דין ששכחה, משום שאין דין שכחה בעיר, ואם כן קשים דברי הברייתא מתחילתה לסופה. משיבה הגמרא ואומרת, אל עליו אחי כאמר, פירוש הברייתא כך הוא, אם הוא עומד בשדה ואומר, עומר ששכחו פועלים לא יהיה שכחה, הדין הוא שאם העומר שכוח מעיקרו, כלומר שבעל השדה שכח את העומר קודם פועליו, אבי שכחה ואסור לו לשוב לקחתו. אבל אם העומר זכור, כלומר שבעל השדה השאיר אותו מדעתו, הוא לבסוף נהיה העומר שכוח על ידי פועליו ששכחו את העומר בשדה, אין לעומר הזה דין שכחה. מה הטעם? מה הטעם שאין לעומר דין שכחה? דקייבן דקאי גבה, כיוון שבעל השדה עומד בצד השדה ואומר, עומר ששכחו פועלים לא יהיה שכחה, אבי אלה חצרו וזכתה לי. שדהו אינה כחצר שבעליה זוכה במה שבתוכה, ולכן זכתה שדהו בעומרים שנשכחו. אבל אם בעל השדה עומד בעיר ואומר, עומר ששכחו פועלים לא יהיה שכחה, אפילו אם העומר זכור, דהיינו שבעל השדה הניחו שם מדעתו ולבסוף נהיה שכוח על ידי פועליו, אבי היא שכחה. יש לעומר הזה דין שכחה. מה הייתה? מה הטעם שיש לעומר הזה דין שכחה? דלי תגבי, דליס כבי. בעל השדה אינו עומד בצד שדה, הוא שיוכל לזכות בעומר מדין חצר. וכך תתפרש הברייתא. היה עומד בעיר ועומר יודע אני שעומר שיש לי בשדה פועלים שכחו, לא יהיה שכחה. יכול לא יהיה שכחה. תלמוד לומר בשדה ושכחת. כלומר, שכאשר אתה בשדה, צריך שתשכח דווקא אתה כדי שיהיה לעומר הזה דין שכחה. אבל כאשר אתה בעיר, אין צריך שתשכח דווקא אתה. אלא אפילו אם הפועלים שכחו ואתה זכור, הרי הוא שכחה. מוכח אם כן מהברייתא, שאם אדם עומד בצד חצרו שאינה משתמרת, הוא זוכה במציאתה. שהרי שדה היא כחצר שאינה משתמרת, ושנינו בברייתא, שאם בעל השדה עומד בצד שדהו ואומר, עומר ששכחו פועלים יהיה שלי, זכה בו. ועכשיו הגמרא מיישבת את הברייתא באופן אחר, ובכך היא דוחה את הראיה לדין של חצר שאינה משתמרת. שואלת הגמרא ממאי, מניין לנו שביור הפסוק והברייתא, הוא כפי שביירה הגמרא. דילמה, שם הפירוש הוא שגזרת הכתובי, דבשדה נאבי שכחה, ובעיר לא נאבי שכחה, שאם שכח בשדה עומר ונזכר כשעדיין הוא בשדה, הרי זה שכחה, אבל אם עמד בעיר ונזכר ששכח הוא פה עליו, לא יהיה בעומר הזה דין שכחה, ויש לשנות את לשון הברייתא ולגרוס, יכול יהיה שכחה, זאת אומרת במקום לגרוס כמו בגרסה הראשונית, יכול לא יהיה שכחה, צריך לגרוס עכשיו בברייתא, יכול יהיה שכחה, תלמוד לומר, ושכחת עומר בשדה, בשדה ושכחת ולא בעיר. ואם כן, אין ראיה מכאן לדין שחייה בחצר שאינה משתמרת. משיבה הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק, תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. מה המשמעות של הפסוק? לרבות שכחת העיר. שאפילו אם שכח בעיר, אסור לו לשוב לשדה לקחת את העומר. ואם כן, אי אפשר לבאר את הברייתא כפשוטה ולומר שגזרת הכתוב היא, ששכחה בעיר אינה שכחה. שואלת הגמרא, איך אפשר ללמוד מהפסוק לא תשוב לקחתו לרבות שכחת העיר? האם היא באה אליה, הפסוק הזה הרי נצרח ללמד שהמבטל מצוות שכחה עובר בלב? אז איך אפשר לדרוש מזה עוד דרשה? משיבה הגמרא, אם כן, אם הפסוק בא לחייב בלב, נעים הקרא יאמר הכתוב לא תיקחנו, שמשמעו איסור לקיחת השכחה. מה היא לא תשוב? מה זה עריכות הלשון הזו, לא תשוב לקחתו? אלא ודאי בא הכתוב לרבות שכחת העיר, להוסיף שגם אם שכח בעיר, הרי זה שכחה. שואלת הגמרא והקטי מבא אלה, והרי עדיין צריך את הפסוק לא תשוב לקחתו לחדתנן, לדין שאמרה המשנה במסכת פאה פרק ו' משנה ד', בדיני שכחה, יחיד שהתחיל ללקוט את העומרים מראש שורת העומרים, ושכח עומר אחד או יותר בסוף השורה לפניו, הדין הוא שלפניו אין שכחה. העומר שבסוף השורה לפניו אין לו דין שכחה, שכיוון שלא הגיע אליו, אפשר שלא שכחו. אלא היא ניחול להוספו אחר כך, אבל אם שכח עומר בתחילת השורה או באמצע איתה, והמשיך לקצור את העומרים שלאחריו, הדין הוא שלאחריו יש שכחה. העומר שדילג עליו מאחוריו יש לו דין שכחה, מפני שהוא באיסור בל תשוב. דהיינו שימושה ומלקטו אחר שעבר עליו עובר על האיסור של בל תשוב. זה הכלל בדיני שכחה. כל שהוא בבל תשוב, שהוא צריך לשוב על הקוו כדי ללקוט אותו עם שכחו, יש לו דין שכחה. אבל כל שאינו בבל תשוב, שאינו צריך לשוב על הקוו לאוספו, אלא שעדיין לא עבר שם, אינו שכחה. מבואר אם כן במשנה, שאת הפסוק לא תשוב לקטו, צריך ללימוד בדיני שכחה. נשאלת השאלה איך אפשר ללמוד ממנו את שכחת העיר. אלא אמר רבשי, דין שכחת העיר אינו נלמד מהפסוק לא תשוב לקחתו, אלא מפסוק אחר. אמר קרא, נאמר בפסוק, תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו, לגר ליתום ולאלמנה יהיה. המילה יהיה באה לרבות שכחת העיר, שגם אם שכח בעיר, יש לעומר זה דין שכחה. ולכן אי אפשר לומר שאין כלל דין שכחה בעיר, אלא דווקא בזכור ולבסוף שכוח. מביאה הגמרא מוראים נוספים שחילקו בין עומד בצד שדהו ולאינו עומד בצד שדהו. וכן אמר אולה כדברי רב יהודה, שמה שנאמר במשנה שאם יש מציאה בשדהו שאינו יכולה לרוץ מחוץ לשדה ואמר זכתה לי שדי זכה, והוא שעומד בצד שדהו, זה רק כשאמר זאת בזמן שעומד ליד שדהו, אבל אם אינו עומד בצד שדהו לא זכה. וכן אמר רבא בר בר חנה, והוא שעומד בצד שדהו. מקשה הגמרא על דברי אולה. הייתי והקשה רבי אבא לאולה, שנינו במשנה במסכת מעשר שני פרק A משנה ת', מעשה ברבן גמליאל וסקינים, וביניהם היו רבי יהושע בן חנניה ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, שהיו באים בספינה, הפליגו בספינה, ונזכר רבן גמליאל שהניח בביתו פירות שהוא לא ישרם. ורשי בקידושין דף חבב עמוד ב' כותב שרבן גמליאל חשש שבני ביתו יסמכו עליו שאיסר, כיוון שחזקה על חבר, על תלמיד חכם שאינו מוציא תחת ידו דבר שאינו מתוקן. אמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למוד, מעשר ראשון שאני עתיד לתת ללוי במידה הראויה שהיא עשירית מן הפירות, נתון ליהושע בן חנניה שהיה לוי. ותרומה גדולה שצריך לתיתה קודם שהוא נותן מעשר ראשון ללוי, כבר נתן רבן גמליאל כשהיה בביתו. ומקומו של המעשר, אומר רבן גמליאל, מוזכר לו לרבי יהושע בן חנניה כדי שתהיה חצרו קונה לו את המעשרות. רבי יהושע שילם עבור שכירות מקום המעשר, ואיסור אחר עוד עשירית מהפירות שאני עתיד למוד למדוד למעשר עני, כי אותה שנה הייתה שנת מעשר עני, נתון לעקיבא בן יוסף שהיה גבאי צדקה כדי שיזכה בו לעניים, ומקומו של המעשר עני מוזכר לו. מקשה רבי אבא לאולה, וכי רבי יהושע בן חנניה ורבי עקיבא בן יוסף בצד שדהו של רבן גמליאל היו עומדים, הרי הם היו עומדים יחד איתו בספינה, וכיצד המקום ששכרו יקנה עבורם את המעשרות בקניין חצר? אלא מוכח מכאן שחצר קונה אפילו כשהבעלים אינם עומדים בצד השדה. אז איך אמר אולה שחצרו של אדם קונה לו רק כשעומד בצד שדהו? דוחה אולה את קושיית רבי אבא, אמר לי, אומר אולה לרבי אבא, דמי האם מרבנן דומה החכם הזה, דהיינו אתה רבי אבא, כדי לא גם ראין שישמעת, כאחד שלא לימדו מעולם סוגיה. כלומר, אולה לא חשש כלל הקושייה של רבי אבא, ולא פירש מה הטעם שלא הסכים לשאלתו. כי לאולה היה פשוט שקושייתו של רבי אבא אינה קושייה, עד שלא חש צורך לברר את הטעם. ומסביר הרדווז שהשיטה מקובצת מביא אותו, מה הטעם של אולה? משום שסבר שכיוון שיש דעה אחרת שמקנה, אין צריך שיעמוד הקונה בצד חצרו, כמו שיתרץ רב פאפה בהמשך הגמרא. מביאה הגמרא את המשך הבירור בקושיית רבי אבא. כי אתה לסורה, כשהגיע רבי אבא לעיר סורה, אמר לו רבי אבא לחכמים, אחי אמר אולה, ואחי וטוויטי. כך אמר אולה וכך הקשיתי לו. אמר להו מרבנן לרבי אבא לתרץ קושייתו, כיצד קנו רבי יהושע ורבי עקיבא את מעשרותיהם אף שלא עמדו בצד חצירם? רבן גמליאל מטלטלי אגב מקרקעי יקנה להם. רבן גמליאל יקנה להם את המעשרות בקניין אגב, שאם עושה אדם קניין הראוי בקרקע, יכול לקנות אגב הקרקע גם את המטלטלין שהסכים המוכר להקנות לקונה, ואינו צריך לעשות קניין נפרד גם במטלטלין. ואפילו אם אין המטלטלין נמצאים באותה חצר. וכאשר סחרו רבי יהושע ורבי עקיבא את הקרקע מרבן גמליאל, קנו את מעשרותיו אגב הקרקע. רבי זיירה קבלה הסכים לתירוץ הזה, רבי אבא לא קבלה, רבי אבא לא קיבל את התירוץ הזה. אמר רבה, שפיר אביד, טוב עשה רבי אבא דלא קבלה שהוא לא קיבל את התירוץ הזה. שהרי, מדוע היו צריכים רבי יהושע ורבי עקיבא להוציא ממון כדי לקנות את החצר וכך לקנות את מעשרותיו של רבן גמליאל? וכי לא היה להם לסקנים סודר לקנות ממנו בחליפין? לא היה להם איזה בגד שיכלו לתת אותו לרבן גמליאל בתורת קניין חליפין, ועל ידי זה לקנות מרבן גמליאל את מעשרותיו בקניין חליפין. את קניין חליפין, כפי שכבר למדנו, למדו מהכתוב אצל בועז, שכאשר נעמי ורות רצו למכור את השדה שלהם, ורצה קרוב משפחתם לגאול את השדה, שהרי זכותו לקנותה קודם לשאר אדם, אמר לו בועז שאינו יכול לקנות את השדה, אלא אם יישא את רות לאישה. סרב הגואל ואמר, לא אוכל לגאול לי פן השחית את נחלתי, גאל אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. ואז קנה ממנו בועז את הזכות לגאול. הוא עשה זאת בקניין נתינת נעל, כמו שמעיד הפסוק, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. היום אומר הגואל לבועז, קנה לך וישלוף נעלו. דורשת הגמרא לקמן דף ממזיין עמוד א', תמורה זו קניין חליפין, שמחליף את מה שקונה בחפץ אחר, ובבועז הקניין הזה היה בנעל, כיוון שנעל זה דבר מצוי, אבל אפשר לעשותו גם על ידי בגד, או על ידי כלי אחר. אם כן נשאלת השאלה, מדוע הזקנים לא נתנו איזה בגד לרבן גמליאל בתורת קניין חליפין, ועל ידי זה היו קונים מרבן גמליאל את מעשרותיו בקניין חליפין? אלא אומרת הגמרא, ודאי שלא היו יכולים לקנות את המעשרות בקניין סודר, כי רבן גמליאל אינו נחשב בעלים על מעשרותיו כדי שיוכל למכור אותם, לפי שיש לו בהם רק טובת הנאה, יש לו בהם רק הנאה מועטת שיכול לתן את מעשרותיו לאיזה כהן שירצה, והנאה זו אינה חשובה ממון, ואי אפשר לקנות ממנו, מבעל הטובת ההנאה, את ההנאה בחליפין. כי דבר שאין בו ממש, אי אפשר לעשות בו חליפין. הכנה מיועדין, גם שטובת הנאה אינה חשובה ממון לקנות על גבי קרקע. אין יכולים להקנותה אגב הקרקע. ובכך דוחה רבה את תירוצו של אותו תלמיד חכם שרבן גמליאל יקנה את המעשרות בקניין אגב. ועל כוחך צריך לומר כדברי רבי אבא שהסקנים קנו את המעשרות בקניין חצר. רבן גמליאל הפקיר את המעשרות, וכיוון שהחכמים שכרו את החצר, הם קנו את המעשרות כשאר הפקר הנמצא בחצרו של אדם. אם כן, נשאר את ההוכחה של רבי אבא מרבן גמליאל והסקנים, שקניין חצר מועיל גם כשאינו עומד בצד שדהו. אבל דוחה הגמרא את הראיה הזו של רבא ואומרת, ולא היא, אין מכאן הוכחה שטובת הנאה אינה ממון. מה שהוכיח רבא שטובת הנאה אינה ממון מכוח זה שלא יקנה להם רבן גמליאל בקניין סודר, זו אינה ראיה. לפי שיש סיבה מיוחדת שאי אפשר להקנות מתנות כהונה על ידי חליפין. זאת כיוון שמתנות כהונה ומעשר ללוויים וכן מעשר עני, נתינה כתיבה בו. כשמבער את המעשרות מתוודע האדם ואומר, ביערתי הקודש מן הבית, וגם נתתיב ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה. דרשו חז"ל במסכת מעשר שני פרק ה' משנה י', נתתיב ללוי זה מעשר לוי. לגר ליתום ולאלמנה זה מעשר עני. וכיוון שכתוב המעשרות הללו לשון נתינה, אי אפשר להקנותם בקניין חליפין. שערי חליפין, דרך מקח וממכרו. כיוון שדרך מחירה הוא שזה נותן כליו וזה נותן לו תמורתם מעשרותיו, אבל הקנאת מטלטלין אגב מקרקע, נתינה אלימתה היא, נתינה חזקה היא, ולכן יכול היה רבן גמליאל להקנות מעשרותיו לחכמים רק אגב הקרקע. רב פאפה מתרץ את קושייתו של רבי אבא לאולה באופן אחר מיישוב החכמים שבסורה. רב פאפה אמר הטעם שיכול היה רבן גמליאל להקנות את מעשרותיו לחכמים בלא שחכמים עמדו בצד החצר, זאת מפני שדעת אחרת מקנה אותן שייני. כאשר אדם מקנה חפץ השייך לו ונמצא בחצרו של הקונה, אפילו אם אותה חצר אינה משתמרת, אין צריך שהקונה יעמוד בצד חצרו, כיוון שדעת אחרת שהיא דעתו של המוכר מסייעת לקניין. ושונה דין זה מאדם הרוצה לקנות מציאה המונחת בחצרו שאינה משתמרת, שאמר הוא לה שאינו קונה בעל החצר, אלא אם הוא עומד בצד חצרו, כיוון שבמציאה אין דעת אדם אחר מקנה לו את החפץ. לפי דין זה מתרץ רב פאפה שכאשר קנו החכמים את מעשרותיו של רבן גמליאל, אכן קנו בקניין חצר ולא בקניין אגב. והטעם שלא היו צריכים לעמוד בצד החצר ששכרו כדי לקנות את המעשרות, זאת כיוון שדעת רבן גמליאל הייתה להקנות להם את המעשרות. הייתה פה דעת אחרת שהקנתה להם. ואיך מועיל להחשיב את רבן גמליאל כדעת אחרת מקנה הרי, כיוון שטובת הנאה אינה ממון, אם כן אין דעת אחרת שמקנה אותו. מתרץ המורדכי, שכיוון שרבן גמליאל יקנה לחכמים יחד עם המעשרות גם את חצרו, ובחצרו יש דעת אחרת מקנה, לכן יכול היה גם להקנות למעשרות יחד עם החצר. ומביא רב פאפה ראיה לדבריו, ומינה תימרא מניין לומר שכן הדין שבדעת אחרת מקנה אינו צריך לעמוד בצד החצר. דתנן, שנינו אצלנו במשנה, ראה אותן רצין אחר המציאה, אם היה הצבי שבור והגוזלות מדדין, ואמר בעל השדה, זכתה לי שדי, זכתה. ואמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, אומר רבי ירמיה בשמו של רבי יוחנן הקמן בדף י' ב' עמוד א', והוא מה ששנינו במשנה שזכתה לו חצרו זה באופן שרץ אחריהן ומגיען, שבעל השדה יכול לרוץ ולתופסן קודם שיברחו משדהו, אבל אם קודם שיגיע עליהם יוכלו לברוח משדהו, לא זכה בהם. ובאי רבי ירמיה ושאל רבי ירמיה במתנה איך, אם אדם נותן צבי או גוזלות לחברו והם נמצאים בחצר חברו, איך הדין? האם לא יזכה בעל החצר במתנה הזו אלא אם יוכל לרוץ ולתופסן? או שבמתנה אפילו אם כשירוץ לא יתפסם, גם יזכה בהם. קבלה מיני רבי אבא בר כהנה, הסכים רבי אבא לסברת חילוקו של רבי ירמיה שבמתנה, אף על פי שרץ אחריהם ואין מגיען, זכה בהם. מה הייתה מה? מה הטעם לשינוי הזה בין מתנה למציאה? לאו משום, דדעת אחרת מקנה אותן שייני. האם אין הטעם משום שכאשר יש דעת אחרת המקנה לבעל החצר, אז הקניין יהיה קל יותר ולכן לא יצטרך לתופסן? ומדעתו של רבי אבא מביא רב פאפה ראיה, שכאשר יש דעת אחרת שמקנה, הקניין חזק יותר. והוא הדין שאין צריך שאדם יעמוד בצד חצרו כדי לזכות בחפצים המונחים בה, כאשר דעת אחרת מקנה ומסייעת לקניין. עכשיו רב שימי מביא ראיה מדיני נתינת הגט כדי לדחות את דברי רב פאפה. אמר לי רב שימי לרב פאפה, הרי גט דדעת אחרת מקנה אותה, דעתו של הבעל מקנה את הגט לאישה, ואף על פי כן אמר אולה במסכת גיטין דף עין זין עמוד בית, על הנאמר במשנה שם, אז זורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה או בתוך חצירה, הרי זו מגורשת, אומר אולה, והוא שעומדת בצד ביתה או בצד חצירה, שנזרק לשם הגט. הנה מוכח שאפילו כשיש דעת אחרת מקנה, צריך שהקונה יהיה עומד בצד חצירו. מתרץ את הגמרא שאין ראייתו של רב שימי ראייה. מדוע? שייני גט שונה דין קבלת הגט משאר הקניינים? כיוון דאיתי בעל כורחה. אישה מקבלת את הגט אפילו נגד רצונה, ולכן צריכה להיות עומדת בצד חצירה כדי לזכות בו בגט, אף שדעת אחרת מקנה. וממילא אין להוכיח מכאן לשאר קניינים שגם בהם כאשר דעת אחרת מקנה, יצטרך הקונה לעמוד בצד חצירו. מה תקיף לה רב ששת בריידר אבידי מקשה על תירוץ הגמרא רב ששת? ולאו קל וחומר הוא? האם זה לא קל וחומר? ומהו אותו קל וחומר שמתכוון רב ששת? ומה גט דאיתי בעל כורחה? מה גט אישה? שהיא מקבלת אותו אפילו נגד רצונה וקניין זה קל יותר משאר הקניינים שאין צריך את הסכמת הקונה ובכל זאת הדינו. היא עומדת בצד ביתה ובצד חצרה, אין. אם היא עומדת בצד ביתה או חצרה אז היא זוכה בגט? היא לא, אם היא לא עומדת בצד חצרה, לא, היא לא זוכה בגט, לפי שצריך קניין חצר חזק. והקניין חצר החזק הזה מתקיים דווקא כשעומדת בצד החצר? אז מתנה דמידעת היא לא כל שכן. מתנה שאינה נקנית בקלות כמו גט, שהרי אין אדם זוכה בנגד רצונו אלא מהסכמת דעתו. האם זה לא קל וחומר שנאמר שיצטרכו בו קניין חזק, דהיינו שיעמוד בצד החצר, ואם הוא לא יעמוד בצד החצר הוא לא יזכה? אם כן קשה על רב פאפה שאומר שבמתנה כשיש דעת אחרת מקנה, אין צורך שיהיה עומד הזוכה בצד חצרו. אלא אומרת הגמרא אמר רבשי, רבשי דוחה את הראיה מגט. דין חצר של אדם שזוכה בשבילו, התרבאי למדו חכמים לאל בדף יוד עמוד ב' משום יד, ממשמעות יד, שידו של אדם היא רשותו ולכן היא זוכה לאדם והוא הדין לחצרו שהיא רשותו שתזכה עבורו. ואף על פי כן, לא גרעה משליחות, לא תהיה חצרו של אדם גרועה משלוחו. ולכן גבי גט דחוב אולה, אצל גט שדבר חובה אולה אישה. ולמה? כפי שלמדנו במסכת קידושין דף ממלף עמוד א' תו למי תפתנדו, מלמי תבר מלו. משל שאנשים אומרות על כל בעל שהוא טוב לשבת שני גופים ואפילו עם בעל מנובל ומוקש חין, מאשר להישב על מנה. אז גט שהוא חוב לאישה אין חבין לאדם אלא בפניו. אין שליח יכול לזכות חפץ עבור אדם כשהוא לחובתו אלא מרצונו. לכן אין החצר יכולה לזכות לאישה את הגט מדין שליח כיוון שהוא חוב. ואפשר לזכות את הגט באמצעות החצר רק מדין יד. אמרה הגמרא במסכת גיטין דף עין זין עמוד ב', חצר כידה, מה ידה הסמוכה? אף חצר בסמוכה. כמו שהיד של הבן אדם סמוכה לגופו, ככה חצר, כדי שהיא תקנה, צריכה להיות סמוכה לאותו אדם. ומטעם זה כדי לקבל את הגט, צריכה האישה לעמוד בצד חצירה, שרק אז החצר קונה מדין יד. אבל גבי מתנה, כדי לזכות במתנה שהניחה אדם בחצירו, כיוון דזכות הוא לו למקבל, אין צורך שהאדם המקבל יעמוד בצד חצירו כדי לזכות במתנה הזו, שהרי זכין לאדם שלא בפניו. ולא תהיה החצר כשמצטרפת לדעת נותן המתנה גרוע משליח שזוכה לאדם שלא בפניו. ובזה מבאר רבשי את החילוק בין גט שהאישה אינה זוכה בו, אלא אם היא עומדת בצד חצירה כיוון שהוא חוב לה, לעומת מתנה וכן מעשרות שקיבלו אותם חכמים מרבן גמליאל, שלא היה צורך שהם יהיו עומדים בצד חצירו כדי לזכות בהם. חוזרת עכשיו הגמרא בשורה הרביעית בדף י"ב עמוד א', לדון במשנתנו. גוף הנאמר במשנתנו ראה אותן רצין אחר המציאה, אחר צבי שבור, אחר גוזלות שלא פרחו, ואמר זכתה לי שדי, זכתה לו. אמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, אומר רבי ירמיה בשמו של רבי יוחנן, והוא, מה ששנינו במשנה שבעל השדה זכה במציאה, מדובר באופן שרץ אחריהן ומגיען. שאם בעל השדה ירוץ הוא יוכל לתופסן קודם שיברחו משדהו, אבל אם קודם שיגיע להם יוכלו לברוח משדהו, לא זכה בהם. מסתפק רבי ירמיה, האם דין משנתנו נאמר גם במתנה? באי רבי ירמיה, שאל רבי ירמיה, במתנה, אם אדם נותן צבי או גוזלות לחברו והן נמצאות בחצר חברו, אך, איך הדין, האם יזכה בעל החצר במתנה הזו רק אם יוכל לרוץ ולתופסן קודם שיברחו משדהו, או שבמתנה זוכה בהם אפילו אם כשירוץ לא יתפסם? קבלה מיני רבי אבא בר כהנה, הסכים רבי אבא בר כהנה לסברת חילוקו של רבי ירמיה שבמתנה זה שונה, ואף על פי שרץ אחריהן ואין מגיען, זכה בהם. מסתפק רבא בדין קניין חפצים באוויר רשותו של אדם. באי רבא, שאל רבא, זרק אדם ארנקי בפתח זה של בית ויצא בפתח אחר של אותו בית והפקירו הזורק לכל הקודם לזכות בו, מהו, מה דינו של הארנק הזה? האם זכה בו בעל הבית או לא? מה הם צדדי הספק? אוויר שאין סופו לנוח כמונח דמי או לא? דבר העומד באוויר ואינו עתיד לנוח באותו מקום, האם נידון כמונח במקום? ואם כן, זכה בעל הבית בארנק שעבר באוויר ביתו ככל חפץ הפקר שנופל בחצרו של אדם שזוכה בו בעל המקום, ואפילו אם אדם אחר יתפוס את הארנק כאשר יצא הארנק מחלון ביתו, אותו אדם לא זוכה בו כי כבר זכה בו בעל הבית. או שנאמר, אוויר שאין סופו לנוח לאו כמונח דמי, ונמצא שהארנק לא נח ברשות בעל הבית וממילא בעל הבית לא זכה בו. רוצה הגמרא לפשוט את ספיקו של רבא מסוגייתנו. אמר לרב פאפה לרבא, ואמרי לה, ויש אומרים ש רבא דבר מתנה אמר לרבא, ואמרי לה, ויש אומרים שרבינה אמר לרבא, לאו היינו מתניתין, האם אין המקרה הזה דומה למקרה המופיע במשנתנו? מה שנינו במשנה, ראה אותן רצין אחר המציאה, ראה בעל שדה, אנשים רצים בשדהו כדי לתפוס מציאה, אם אמר זכתה לי שדי, זכה במציאה. ואמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחריהן ומגיען, שיכול בעל השדה לרוץ אחר מציאות אלו ולתופסן קודם שיברחו משדהו. ובאי רב ירמיה במתנה איך, הסתפק רב ירמיה, אם אדם נותן צבי או גוזלות לחברו והן נמצאות בחצר חברו, איך הדין? האם לא יזכה בעל החצר במתנה הזו, אלא אם יכול לרוץ ולתופסן, או שבמתנה אפילו אם כשירוץ ולא יתפסם, יזכה בהם? וקבלה מיני רבי אבא בר כהנה, הסכים רבי אבא בר כהנה לסברת חילוקו של רבי ירמיה, שבמתנה זה שונה, ואף על פי שרץ אחריהם ואין מגיען, זכה בהם. מדברי רבי אבא יש להוכיח שדבר הנכנס לרשותו של אדם, אף על פי שאותו אדם, אותו בעל הבית, לא יכול לתופסו ואין סופו לנוח, זכה בו בעל הבית. אם כן, מזה נפשוט את ספיקו של רבא לגבי ארנק שעומד באוויר הבית ואין סופו לנוח, אלא סופו לצאת דרך החלון השני מרשותו של בעל הבית, שיזכה בו בעל הבית, כיוון שהארנק נכנס לרשותו. אומרת הגמרא, אמר לי, דוחה רבא את הראיה מסוגייתנו לפשוט את ספיקו. אומר רבא לאותו חכם שהביא לו ראיה מדינו של רבי אבא בר כהנה, האם מחפץ המתגלגל על הארץ כאמרת? רצית להביא לי ראיה מחפץ שמתגלגל על הארץ? שייני מתגלגל דכמונח דמי, שונה דין חפץ המתגלגל על הקרקע, כגון צבי וגוזלות שהולכים על הקרקע, זה נחשב כמונח על הקרקע, ולכן זכה בו בעל השדה, אף על פי שאינו יכול לתופסו ואין סופו לנוח. אבל להוכיח מפה לדין ארנק שנמצא באוויר שיחשב גם כמונח, אי אפשר. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף י"ב עמוד א'. משנתנו דנה בדין מציאת בניו, אשתו ועבדיו של אדם, האם המציאה שייכת לו או שייכת להם? אומרת המשנה, מציאת בנו וביתו הקטנים, וכן מציאת עבדו ושפחתו הכנעניים, וכן מציאת אשתו, הרי אילו שלו. ורש"י מפרש שחכמים תקנו שמציאת אשתו תהיה שלו משום איבה שלא ישנא אותה. והריטב"א כותב, או יותר נכון בחידושים המיוחסים לריטב"א נאמר, שמציאת אישה לבעלה משום איבה, כדי שלא תבריח אישה מנכסים של בעלה ותאמר מציאה מצאת. אבל אומרת המשנה, מציאת בנו וביתו הגדולים או מציאת עבדו ושפחתו העבריים, אפילו הם סמוכים על שולחנו, או מציאת אשתו שגרשה אף על פי שלא נתן כתובה, כל אלו שמצאו מציאה, הרי אלו שלהן. המציאה שייכת לאותם אנשים. אז במציאת עבדו ושפחתו העבריים, אפילו שהם סמוכים על שולחנו, מציאתם לעצמם, משום שדווקא בבנו הסמוך על שולחנו שדרכו לזונו תמיד, ואם לא יפרנסנו אביו, לא יפרנסנו אחר, תקנו שמציאתו לאביו. אבל אדם אחר הסמוך על שולחנו, כגון יתום, וכל שכן עבד ועמה עבריים שאוכלים בשכר תרחתם, מציאתם לעצמם. כך תוספות לקמן בדף י' ב' עמוד ב' בדיבור המתחיל, רבי יוחנן. ומה שמדובר במשנה, מציאת אשתו שגרשה אף על פי שלא נתן כתובה, לקמן תאמר הגמרא בדף י' ב' עמוד ב' שלא מדובר כאן באישה מגורשת ממש, כי אז ודאי מציאתה שלה, אלא מדובר באישה שספק אם היא מגורשת, כגון שזרק לבעלה גט ברשות הרבים, וספק אם הגט נפל קרוב לו, נפל קרוב לה. שעדין הוא שהיא ספק מגורשת. מחדשת המשנה, שאף שבעלה חייב במזונותיה, מכל מקום מציאתה לעצמה, לפי שבמקרה זה לא חששו חכמים לאיבה, מאחר שמגרשה. זוהי המשנה שלנו בדף י' ב' עמוד א', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שמואל מפרש מדוע מציאת בן קטן שייכת לאביו. אמר שמואל, מפני מה אמרו חכמים מציאת קטן שייכת לאביו אינה שייכת לקטן, לפי שבשעה שהקטן מוצאה את המציאה, מריצה אצל אביו, ואינו מאחר בידו, הקטן רץ לתת אותה לאביו, הוא לא משאה אותה לעצמו, והרי זה כאילו הוא הגביע את זה בשביל אביו, ולכן מציאתו לאביו. ולדעת שמואל אין חילוק אם הקטן סמוך על שולחן אביו או לא, לעולם אביו זוכה במציאתו, כיוון שהקטן מריץ את מציאתו לאביו. מבררת הגמרא את שיטת שמואל, לממרא דסבר שמואל קטן, לית לזכייה לנפשי מדאורייתא? האם נאמר ששמואל סובר שקטן אינו זוכה במציאה שמצא מן התורה אלא מדרבנן, ולכן אומר שמואל שחכמים תקנו שהקטן יזכה במציאה ותקנו שזכייתו תהיה לאביו? כי אם נאמר שקטן זוכה מן התורה, לא מספיק טעמו של שמואל כדי לבטל את זכיית הקטן ולחייבו ליתן את המציאה לאביו? אם כך מקשה הגמרא שישנה הוכחה שדעת שמואל היא שדין זכיית קטן זה מהתורה. והתניה, הרי שנינו בברייתא, בעל שדה הסוחר את הפועל לקצור את תבואתו ומשלם את שכרו לפי ימים או שעות, ילקט בנו הקטן של הפועל אחריו את מה שנושר לאביו בעת הקצירה. שיבולים הנושרים בעת הקצירה הרי הם לקט, והם שייכים לעניים ואסור לבעל הבית לקחם לעצמו. ואחר כך, הבן הזה מביא לאביו את מה שליקט. אבל אם שכר בעל השדה את הפועל לעבודה בקבלנות, למחצה שהפועל יקבל מחצית ממה שמלקט והשאר לבעל השדה, או לשליש וכן לרביע, לא ילקט בנו של הפועל אחריו. שכיוון שקיבל הפועל עבודה בקבלנות, הרי הוא עשיר. או כפי שאומר תוספות בדיבור המתחיל והאבוה, כיוון שיש לו חלק בקציר הוא נחשב כבעל הבית בשדה ובעל הבית, אפילו אם הוא עני אסור לו ללקוט משדהו. ומה שמלקט בנו אחריו שייך לבן, ולעשיר אסור לקחת לקט שכחה ופאה שמתנות עניים. רבי יוסי אומר בין כך ובין כך, בין אם הפועל שכיר יום ובין אם הפועל עובד בקבלנות, ילקט בנו ואשתו אחריו, מותר לבנו ולאשתו ללקט אחריו, ואמר שמואל הלכה כרבי יוסי. והגמרא מבררת את העמו של רבי יוסי, היא אמרת בישלמה קטן אית לזכייה לנפשי, אם נאמר שרבי יוסי סובר שקטן זוכה במציאתו מן התורה, מובן מדוע הוא יכול ללקט אחרי אביו, כיוון שהקטן קיקה מלקט כאשר הוא מלקט לנפשי כמלקט, לעצמו הוא מלקט וזוכה בלקט לפי שהוא אני, ואבו אמיני כזכי, ואביו הפועל זוכה מהבן את מה שלקט. אלא היא אמרת, אבל אם נאמר שרבי יוסי סובר שקטן לאית לזכייה לנפשי, אין לו זכייה לעצמו, נמצא דחי כמלקט לאביו כמלקט. כאשר הקטן מלקט, הוא זוכה בלקט ישר לאביו, ואביו אינו יכול לזכות בלקט, שהרי אבו העשיר הוא. האבא הוא עשיר, וקשה המים, מדוע אומר רבי יוסי שאשתו ובנו מלקט אחריו? הרי הם מלקטים עבורו והוא עשיר. אלא ודאי, שרבי יוסי סובר שקטן זוכה מן התורה במציאה שמצא לעצמו, והקטן זוכה בלקט לעצמו. ומעתה, כיוון ששמואל פסק כרבי יוסי, הרי שגם שמואל סובר שקטן זוכה מן התורה במציאה לעצמו ולא לאביו. וקשה שמדברי שמואל על משנתנו משמע שלקטן אין זכייה מן התורה. מתרץ את הגמרא שמואל, טעם הדתנא דידן כאמר. שמואל מפרש את דעת התנא במשנה שקטן זוכה לאביו, ואכן לדעת התנא של משנתנו, הקטן זוכה מיד לאביו, אבל ולי לא סבירה לי. אבל שמואל עצמו לא מסכים עם הסברה הזו, ולדעתו קטן זוכה במציאה לעצמו. עכשיו מברר את הגמרא את דעתו של רבי יוסי. ושואלת, וסבר רבי יוסי קטן אית לזכייה מדאורייתא, האם באמת סובר רבי יוסי שקטן זוכה במציאתו מן התורה ולכן פסק שאפילו אם הפועל עשיר יכול בנו ללקט אחריו? ואתנן, הרי שנינו במשנה במסכת גיטין דף נ"ט עמוד ב', מציאת חירש שוטה וקטן יש בהן משום גזל מפני דרכי שלום. מציאה שמצאו חרש או שוטה או קטן, אף שמן התורה אין להם קניין, תקנו להם חכמים שיסקו במציאה שמצאו, כדי שלא יבואו קרוביהם של הקטנים להתקוטט עם אותם שבאים להוציא את המציאות מידם. רבי יוסי אומר, מציאת חרש, שוטה או קטן, יש בהם גזל גמור, ואמר רב חיסדא בגמרא שם בגיטין, שאין כוונת רבי יוסי לומר שהוא גזל גמור מן התורה, עד שמי שעושה זאת יעבור עליו מהתורה ויהיה פסול לעדות. אלא, גזל גמור מדבריהם של חכמים. נפקא מינה, חילוק בין חכמים לבין רבי יוסי, לגבי להוציאה בדיינים, להוציא את המציאה שנטלו מהקטנים, על ידי פסק דין של בית הדין, שלדעת רבי יוסי שזה גזל גמור מדבריהם אפשר להוציאה בבית דין, ולדעת הנקמה שזה רק מפני דרכי שלום, אי אפשר להוציאה בבית דין. ומכאן מוכח שרבי יוסי סובר שקטן המוצא מציאה, היא אינה שייכת לו מן התורה אלא מדברי חכמים, ואם כן חוזרת השאלה, מדוע רבי יוסי אומר בין כך ובין כך ילקט בנו אחריו? הרי אם הקטן אינו זוכה מן התורה לעצמו אלא לאביו, נמצא שאביו גוזל את העניים האחרים. אלא אמר אביי, אביי מפרש טעם אחר לדברי רבי יוסי. אכן רבי יוסי סובר כמו התנא במשנתנו שקטן אינו זוכה במציאתו אלא מדברי חכמים. והטעם שאף שהפועל נחשב כעשיר מותר לבנו ללקט אחריו הוא, מפני שחכמים עשאו על השדה הזו כמי שהלכו בה נמושות. במסכת פאה פרק ח' משנה א' נאמר, מאימתי כל אדם מותרים בלקט מי שילכו בה הנמושות. הנמושות אילו הזקנים ההולכים על משענתם בנחת ומלקטים שיבולת שיבולת. משעה שגם הם גמרו לאסוף, מותר לכל אדם ללקט מה שימצא, כיוון שהעניים כבר התייאשו מלמצוא שם עוד שיבולים, ומפקירים את מה שנשאר. וכן כאן, דעניים גופיו מסחי דעתיו, העניים עצמם מסיחים את דעתם מלמצוא בשדה הזו לקט, כיוון שסברי סוברים העניים ואומרים לעצמם, ברי דאח מלקטלי, הרי ודאי בניו של האדם הזה מלקטים אחריו. ולכן אמרו חכמים, שמותר לבניו של הפועל ללקט אפילו אם הפועל הוא עשיר, כיוון שהלקט הזה שאוסף בין הפועל הרי הוא כהפקר. אמר לי רב עדה בר מתנה לאביי, מקשה רב עדה לרביי, וכי מותר לאדם להרביץ ארי בתוך שדהו כדי שיראו עניים ויברחו? הרי ודאי אסור לעשות כן. ונאמר במשנה במסכת פאה פרק ה' משנה ו', מי שאינו מניח את העניים ללקוט הרי זה גוזל את העניים, אם כך קשה על אביי שאמר שמותר לבנו של הפועל ללקט, כיוון שהעניים מתייאשים ומפקירים. הרי כל מה שהעניים מפקירים זה רק מפני שהוא מרחיק אותם מהשדה הזו שלא כדין, על ידי שהוא נותן לבנו ללקט. אלא אמר רבה, הטעם שרבי יוסי סובר שמותר לבנו של הפועל ללקט אחריו, זה מפני שחכמים עשו את שאינו זוכה כזוכה. כלומר, גם, ולמרות שבמקום אחר, הקטן אינו יכול לזכות במציאה לעצמו, במקרה זה אמרו חכמים שהוא כזוכה לעצמו, והפועל זוכה מיד בנו. מה הייתה? למה עשו את הקטן כזוכה? לפי שהעניים גופה יוניחה להו, העניים עצמם רוצים בתקנה הזו, כאיכי, דכי אגרו לדידו, נלקוט בניו בתריו, כדי שכאשר יזכרו אותם ללקוט בשדה, הם יוכלו לאפשר לבנים שלהם אותם עניים, ללקט את הלקט הנושר מהם. שואל התוספות ראש, מדוע לא נאמר שבעל הבית עצמו יזכה משום שהעניים מסכימים שייקח הפועל את הלקט לעצמו כדי שבשעה שיזכרו אותם לעבודה, גם הם יוכלו ללקט לעצמם? תרץ התוספות ראש שאי אפשר להתיר, כן שהרי בפירוש אמרו שממה שנאמר בפסוק לא תלקט לעני לומדים להזיר את העני על שלו, דהיינו, שאסור לבעל השדה ללקוט לעצמו את הלקט של שדהו ואפילו אם הוא עני. ופועל שעובד בקבלנות נחשב כבעל השדה שאסור ללקוט בשדהו מהתורה, ומשום טובת הפועלים האחרים, לא רצו חכמים להתיר איסור תורה. לאל הביאה הגמרא את פירושו של שמואל במשנתנו, שקטן מציאתו לאביו, אז מדובר בקטן ממש שכשמוצא מציאה מריצה אצל אביו. והיא הגמרא עכשיו דעה נוספת החולקת על שמואל, ומבארת באופן אחר מדוע מציאת קטן לאביו. אומרת הגמרא ופליגה, שמואל שפרש את המשנה שמציאת קטן לאביו, בקטן שאין לו זכייה, חולק כדי רבחיה ברבא. דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, מה שאמרו במשנה, שבנו גדול מציאתו לעצמו ובנו קטן מציאתו לאביו, לא הכוונה גדול גדול ממש, ולא הכוונה קטן קטן ממש, אלא גדול, אפילו אם הוא בן 40, וסמוך על שולחן אביו שאביו מפרנסו, זהו קטן ומציאתו לאביו. קטן ואינו סמוך על שולחן אביו, שאין אביו מפרנסו, זהו גדול ומציאתו, לעצמו. לרבי יוחנן גם גדול שזוכה ויש לו קניינים, אם הוא סמוך על שולחן אביו ומצא מציאה, מציאתו לאביו, והטעם? משום איבה. וכן קטן אם אינו סמוך על שולחן אביו, מציאתו לעצמו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל רבי יוחנן, שלא שייך טעם איבה אלא בבנו שדרכו לזונו תמיד, ואם לא יפרנסנו אביו, לא יפרנסנו אחר. אבל אדם אחר הסמוך על שולחן חברו, חינם, כגון יתום וכיוצא בו, אין סברה שתהיה מציאתו לחברו, וכל שכן עבד ועמה עבריים, שבשכר תורחם הם אוכלים שוודאי מציאתם לעצמם. וכותב המשנה למלך בהלכות עבדים פרק ג' הלכת תתוו ברמב״ם, שהטעם שרבי יוחנן לא מפרש את דברי המשנה כשמואל, כיוון שהיה קשה לו לפרש, שטעמו של רבי יוסי הוא שעשו את שאינו זוכה כזוכה, כיוון שזה חידוש. ואילו התורת חיים מפרש של רבי יוחנן היה דחוק לפרש את דברי המשנה, שגדול פירושו גדול ממש וקטן פירושו קטן ממש. אם כן, מה החידוש שגדול מציאתו לעצמו וכי לעולם יזכה אב במציאת בנו? מתי יעשה גם הוא לביתו אותו בן? לכן פרש רבי יוחנן שגדול וקטן אין המשמעות בגיל, אלא גדול פירושו שאינו סמוך על שולחן אביו, וקטן פירושו בבן הסמוך על שולחן אביו. אומרת הגמרא שנינו במשנה מציאת עבדו ושפחתו העבריים, הרי הוא של עצמן. שואלת הגמרא, מהי מדוע מציאת עבד ושפחה היא של עצמן? לא יהיה העבד הזה או השפחה הזו, אלא כדין פועל הנזכר לעבודה. וטניה שנינו בברייתא מציאת פועל לעצמו, ומבאר את הברייתא במה דברים אמורים שמציאת פועל לעצמו, בזמן שאמר בעל הבית לא לפועל נקש עמי או עדור עמי היום. קבע לו איזה מלאכה יעשה אצלו, כיוון שהקבעת המציאה אינה מלאכה לצורך הבעל הבית, לכן מציאת הפועל לעצמו. אבל אם אמר בעל הבית לא לפועל עשה עמי מלאכה היום, ולא פירש לו לאיזה מלאכה הוא סוחרו, מציאתו של הפועל שייכת לבעל הבית, כיוון שכל מה שהפועל עושה, הרי הוא כמלאכה שלצורכה נזכר לבעל הבית, ובכלל זה מציאת מציאה זו שכאילו נזכר למוצאה עבור הבעל הבית. משמע מהברית הזו שעבד או שפחה שאין מחויבים לאדונם למלאכה מסוימת, אלא כל מה שרוצה אדונם כך יעשו, אם הם מצאו מציאה הרי היא שייכת לאדונם, מדוע כתבה המשנה שמציאת עבד או שפחה שייכת לעצמם? משיבה הגמרא אמר רבי חייא ברבא אמר רבי יוחנן, אחא, כאן במשנתנו בעבד שמלאכתו להיות נוקב מרגליות עסקינן. בזה מדובר שעבד זה אין רבו רוצה לשנותו למלאכה אחרת ואינו רוצה שיחפש מציאות עבורו. כי מציאה שדמי המרובים מהשכר שאדון מרוויח מעבודת העבד אינה מצויה. וכיוון שאדון אינו רוצה שיגביע עבורו מציאות, נמצא שכשהעבד מגביע את המציאה הוא מגביע לעצמו. ולכן זכה בה לעצמו וישלם לאדונו שכר ביטול מלאכתו. רב אמר תירוץ אחר משנתנו עוסקת בעבד שמגביע מציאה עם מלאכתו עסקינן. מדובר שאין ביטול מלאכה באותה שעה, אלא הגביע את המציאה תוך כדי עשיית מלאכתו, ולכן היא אינה שייכת לאדון כלל. אבל אם העבד התבטל ממלאכתו כשהגביע את המציאה, אינו יכול לתת לאדונו את ביטול המלאכה, אלא מציאתו שייכת לרבו. אף פעם אמר תירוץ נוסף שהברייתא שאמרה מציאת פועל לבעל הבית, נאמרה כגון ששכרו בעל הבית לפועל ללקט עבורו מציאות. ואיך ידע מי כיצד ייתכן הדבר הזה? דאקפי אגמה בקברי. צף הנער על גדותיו ועלו עמו הדגים. כשחזר הנער לאחוריו, נשארו הדגים על הקרקע, ושכרו בעל הבית ללקט אותם. ואם מצא דגים או אפילו מציאה אחרת, אינו יכול לטעון מציאה שלי מצאתי, כי לכך נזכר למצוא מציאות ומציאותיו לבעל הבית. משנתנו עוסקת בסתם עבד ושפחה שלא נזכרו בפירוש למלאכת ליקוט מציאות, ולכן כשמצאו מציאה, מציאתם לעצמם. והחידוש הוא, שלא נאמר שבעל הבית ששכר את הפועל למצוא מציאות התכוון דווקא לדגים שהם מציאה הידועה, אבל לא עלה על דעתו שהפועל ימצא מציאה אחרת, ולכן אם מצא מציאה אחרת תהיה המציאה של הפועל. לא, כיוון ששכרו בעל הבית ללקט מציאות, גם כל מציאה אחרת זה בכלל הסחירות הזו. מבררת הגמרא את דין המשנה ששפחה עברית מציאתה לעצמה. היי שפחה היחידה מי, השפחה הכתובה במשנה באיזו שפחה מדובר? היא מדובר בשפחה דה-איי-טי, שהביאה שתי שערות, מה הבעיה גבי, מה היא עושה אצלו? כלומר, מדוע היא לא משוחררת? הרי אמרו במשנה במסכת קידושין דף י' עמוד ב', המה העברייה קונה את עצמה בסימנים, דהיינו, שהיא מביאה שתי שערות, קנתה את עצמה ויוצאת לחירות. והיא דה לא הייתי, אם מדובר במשנה בשפחה שלא הביאה שתי שערות, גם קשה. היא איתה לאב, אם יש לה לשפחה אב, דאבו אביה. המציאה הזו שייכת לאביה. והיא דה ליתה לאב, אם אין לה אב, כיוון שמת, תיפוק, היא צריכה לצאת לחירות במיטת האב. לאמר יש לקיש בגמרא במסכת קידושין דף ט"ז עמוד א', אמה העברייה קונה את עצמה במיטת האב, היא מת אביה לאחר שמחרה, קונה היא את עצמה ויוצאת מרשות האדון מקל וחומר. ומהו הקל וחומר? ומה סימני נערות שאין כוחם יפה להוציאה מרשות אביה? כי גם אם הביאה סימנים ידיים ברשות אביה, ורק כשהיא בוגרת היא יוצאת מרשות אביה ומכל מקום. הסימנים הללו מוציאים אותה מהאדון, שהרי אם הביאה סימני נערות יוצאת לחירות, מיטת האב שכוחה יפה להוציאה מרשות אביה, שהרי אין אביה מוריש מעשה ידיה לאחיה, קל וחומר שכוחה יפה להוציאה מרשות האדון, נמצא שאם אביה מת, הרי אותה אמה עברייה יוצאת לחירות, אם כן קשה על ריש לקיש, באיזו שפחה עוסקת המשנה שהוא צריכה להשמיענו שמציאתה לעצמה. ולמה קשה על ריש לקיש? כי בלי דבריו היינו מפרשים שהמשנה מדברת באופן שאביה מת ועדיין לא הביאה שתי שערות, והמשנה מחדשת שמציאתה לעצמה. שואלת הגמרא, ולאו איתו תו ריש לקיש? וכיוון שכבר דחו שם בגמרא את דברי ריש לקיש, מדוע צריך להפריך אותו גם מכאן? עונה הגמרא, נעימה מהעינה מתאבת יופתה. נאמר שגם ממשנה זו אפשר להפריך את ריש לקיש, ואם יהיה מי שיתרץ את הקושייה משם על ריש לקיש, עדיין הוא יופרך מסוגייתנו. דוחה הגמרא ואומרת שממשנתנו אי אפשר לדחות את דברי ריש לקיש. לא, אל תפרש את המשנה בשפחה שמת אביה. לעולם דעית אל אב, באמת מדובר בשפחה שאביה קיים. אם תשאל ומה היא הרהן שלהן, אם כן מהו הנאמר במשנה, עבדו ושפחתו העבריים הרי אלו שלהן, והרי המציאה שייכת לאביה, על זה יש לומר שכוונת המשנה להפוקי דרבה, להוציא שהמציאה אינה שייכת לאדון, אבל באמת גם אינה של השפחה, אלא המציאה שייכת לאביה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה מציאת אשתו שגרשה אף על פי שלא נתן לה כתובה, הרי הוא שלה. מבררת הגמרא את הנאמר במשנה ושואלת, גרשה פשיטה, אם מדובר כשגרשה פשוט שמציאתה שלה, שהרי היא כבר לא אשתו. תרץ את הגמרא במאי עסקינן, משנתנו עוסקת במגורשת ואינה מגורשת, שספק היא אם היא מגורשת. כגון שזרק לגט ברשות הרבים ונפל לגט ספק קרוב לו, ספק קרוב לה. שאם הגט יותר קרוב לה היא מגורשת, אם הגט יותר קרוב לו אינה מגורשת, וכאן יש ספק למי הגט קרוב יותר. אז דינה שהיא ספק מגורשת. ואמר רבי זירא, אמר שמואל, כל מקום שאמור חכמים בהלכות גיטין על אישה שמגורשת ואינה מגורשת, כלומר שהיא ספק מגורשת, בעלה של אישה זו חייב במזונותיה, שכיוון שהיא מעוכבת להינשא בגללו חייב לזון אותה. מחדשת המשנה, שאף על פי שחייב במזונותיה, מכל מקום מציאתה לעצמה. משום, טעם מה היה אמור רבנן, מה הטעם שאמור חכמים? מציאת אישה לבעלה, כי איכי דלא תהביא לאיבה, כדי שלא תהיה שנאה בינה לבין בעלה בראותו, שאף שהוא מפרנסה, היא לא נותנת לו את מציאותיה. אבל אחה באישה שבעלה גירש אותה, למרות שיש לנו ספק אם חלו הגירושין, מכל מקום אית לאיבה ואיבה. יש כבר ממילא שנאה גדולה ביניהם, ולכן לא תקנו שמציאתה של האישה תהיה לבעלה, והדין הוא שמציאתה לעצמה. ולמרות שהמשנה אמרה, אשתו שגרשה אף על פי שלא נתן לה כתובה, אז משמע לכאורה שהיא ודאי גרושה, אלא שהיא רק לא קיבלה את כתובתה. מפרש התוספות הראש שכוונת המשנה כך היא, שאישה זו אף על פי שאינה ראויה לנתינת כתובה, כיוון שהיא ספק מגורשת, בכל זאת מציאתה לעצמה. חיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף י"ב עמוד ב'. המשנה שלפנינו ממשיכה לעסוק בדיני מציאת הוידה, והמשנה דנה בדין מציאת שטרי חוב. אומרת המשנה בדף י"ב עמוד ב', מצא שטרי חוב שמצד עצם המציאה יש בהם חיוב השווה מחמת שיש בהם סימן, אבל אין המוצא יודע האם מן המלווה נפל קודם הפיראון או מן הלווה לאחר הפיראון. אם יש בהם אחריות נכסים, אם נכתב בשטר שהלווה משעבד את נכסיו למלווה לצורך פיראון החוב, לא יחזיר המוצא את השטר למלווה, משום שבית דין נפרעים הם. בית דין גובים את החוב מקרקע לקוחות, ויש לחשוש שמה יש פסול בשטר, ויגבו בית דין את הקרקע מן הלקוחות שלא כדין. אבל אם אין בהם אחריות נכסים, אם הלווה לא כתב בשטר שהוא משעבד את נכסיו למלווה, יחזיר המוצא את השטר למלווה, משום שאין בית דין נפרעים הם. בית דין לא יגבו את הקרקע מהלקוחות. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים אומרים, בין כך ובין כך, בין אם נכתב בשטר שהלווה שיאבד את נכסיו למלווה, ובין אם לא נכתב כך בשטר, לא יחזיר המוצא את השטר למלווה, מפני שבית דין נפרעים הם. בית דין גובים את החוב מקרקע לקוחות, כיוון שרבנן סוברים שאחריות טעות סופר, כלומר, שבכל הלוואה משתעבדים נכסי הלווה לפיראון ההלוואה, וגם אם לא נכתב כך בשטר, צריך לדעת שזה רק מחמת טעות סופר ולא מחמת שלא השתעבדו הנכסים. מכיוון שנאבד השטר, יש לחשוש שיש בו פסול והוא אינו ראוי להגבות את הקרקעות, לכן לא יחזיר המוצא את השטר למלווה. זוהי המשנה שלנו בדף י"ב עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא דנה בדברי רבי מאיר שחילק בדין החזרת שטרי חוב, האם נכתב בהם אחריות נכסים או לא. שואלת הגמרא במה יסקינן, באיזה אופן דיבר רבי מאיר. אילא אם נאמר שהמשנה עוסקת כשחייב מודה, באופן בו הלווה מודה שהוא חייב למלווה ועדיין לא פרה את חובו, אם כן, גם כי יש בהם אחריות נכסים, כאשר יש בשטרות אחריות נכסים, המה היא לא יחזיר? מדוע אין המוצא חייב להחזיר את השטרות למלווה שאיבדם? המודה, הרי הלווה מודה שעדיין לא פרה את ההלוואה, וכי החוב עומד בעינו, והשטר נפל מהמלווה. ממילא, הגבייה מהלקוחות תהיה כדין. ואם נעמיד את המשנה בשאין חייב מודה בחובו, אלא טוען שפרה את ההלוואה, אם כן, גם כי אין בהם אחריות נכסים, המה יחזיר? גם כאשר אין בהם בשטרות אחריות נכסים, מדוע שיחזיר המוצא את השטרות למלווה שאיבדם? נעיד אלו גבי ממשאבדי, מבני חורי, מגבגבי. אמנם על ידי השטר אין גובים מנכסים המשועבדים שנמכרו, ואין חשש שנגבה מהלקוחות שלא כדין, אבל עדיין גובים מנכסים בני חורין שלא נמכרו, ולמרות שהלווה טוען שהוא פרה וממנו נפל השטר, יגבו ממנו. וייתכן שהגבייה הזו מנכסי הלווה היא שלא כדין. משיבה הגמרא, לעולם המשנה עוסקת כשחייב מודה. הלווה מודה שהוא לא פרה את חובו ושהשטר נפל מיד המלווה. ואך היינו תמה, ובמשנתנו זהו הטעם שאין מחזירים את השטר למלווה? משום דחיישינן שמה כתב הלווה את השטר בכדי ללוות בניסן, ולמעשה לא לווה בו עד תשרי. על ידי כך עתי למטרף לקוחות שלא כדין, יבוא המלווה לגבות שלא כדין מהלקוחות שקנו את הקרקע לאחר הזמן הכתוב בשטר, שהרי בזמן שהם קנו את הקרקע היא לא הייתה משועבדת, שהרי עדיין לא הייתה ההלוואה, ובכל זאת יגבו מהם את הקרקע ככל קרקע משועבדת שנמכרה לאחר זמן ההלוואה. מקשה הגמרא, יחי, אם אכן כך שלמרות הודעת הלווה בחובו אין מחזירים את השטר, משום שאנחנו חוששים שמה השטר נכתב קודם זמן ההלוואה? כל שטר הידעת ולקמן, כל שטרי הלוואה באים לפנינו לצורך גבייה מלקוחות, נחוש לאוחי, נחשוש בהם לפסול הזה, ומספק לא נוציא את הקרקע מיד הלקוחות, שמה נכתבו קודם זמן ההלוואה. אלא אם כן, יביא המלווה ראייה, מתי הגיע השטר לידו והשתעבדו, נכסי הלווה. מתרץ את הגמרא, אין לחשוש בכל השטרות. זאת משום שכל שטר אי לא ראי, כל השטרות לא נמצא איזה ראות עדיין ופגם שיגרום לחשוש בהם לפסול. אבל הני, השטרות הללו שנמצאו, ראי, יש בהם פגם, וזאת מחמת נפילתם. ופגם זה גורם לחשש שמאשטר פסול, ומחמת פסול זה אין ראוי לגבות בו. רש"י מסביר שמחמת הנפילה נראה שהשטר פסול, שהרי אם השטר היה כשר, היה המלווה נזהר בשמירתו. מקשה הגמרא, אם קיימת אפשרות של כתיבת שטר בלי שישתמשו בו מיד, אלא רק לאחר זמן, אלא עד אתנן מה שלמדנו, או נלמד יותר נכון, במשנה, במסכת בבא בתרא, דף קוף סמך זין עמוד ב', כותבין שטר ללווה אף על פי שאין מלווה אימו, משום שהלווה יכול לחייב את עצמו, למרות שלא נעשתה עדיין ההלוואה. לכתחילה, איך כתבינו? איך לכתחילה מותר לכתוב שטר באופן הזה? אמנם בכל שטר הבא לפנינו, אין חוששים שמה נכתב קודם זמן ההלוואה. אבל לכתחילה, כאשר הלווה בא לכתוב שטר הלוואה בלי שהמלווה איתו, נחוש נחשוש שמה כתב הלווה את השטר בכדי ללוות בניסן, ולא לווה עד תשרי, וממילא לא השתעבדו הקרקעות עד תשרי שבו הייתה הלוואה, ועד תלמיטרף יבוא המלווה לגבות מהלקוחות שלא כדין. וישבת הגמרא, אמר רב אסי, אין לחשוש שמה לא תהיה הלוואה עד לאחר זמן, משום שמשנה זו עוסקת בשטרי הקנאה, בשטר בו נעשית הקנאה בזמן החתימה על שיעבוד הנכסים, בין אם תהיה הלוואה ובין אם לא תהיה הלוואה. ובאופן זה, בדינו שיגבו את הקרקעות שנמכרו מזמן הכתוב בשטר. דעשה בדנפשי, משום שבאותו הזמן שנכתב השטר, הלווה משעבד את עצמו ואת נכסיו לפיראון החוב. וממילא נשתעבדו כל קרקעותיו מיד, למרות שבפועל המלווה נתן את הכסף ללווה רק לאחר זמן. ולכך, אין בזה פסול של שטר מוקדם, ומותר לכתחילה לכתוב שטר חוב ללווה ללא המלווה. אבל שטר הלוואה סתם שלא שיעבד הלווה את נכסיו בשעת הכתיבה, אין כותבים ללווה אם אין המלווה אימו. מחמת החשש שההלוואה תהיה רק לאחר זמן, והמלווה יגבה מהלקוחות שלא כדין. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים י"א וי"ב ממסכת בבא מציע, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה תנאי יכולה חצר שאינה משתמרת לקנות? שאלה שנייה, באיזה קניין נקנה רבן גמליאל את מעשרותיו? שאלה שלישית, האם ניתן להקנות מתנות כהונה בחליפין ומדוע? שאלה רביעית, האם ניתן להקנות מתנות כהונה בקניין אגב ומדוע? שאלה חמישית, האם אפשר להקנות מתנה בחצר שאינה משתמרת ומדוע? שאלה שישית, מדוע חצר אינה זוכה בגט מדין שליחות? שאלה שביעית, המפקיר ארנק וזרקו ועבר מעל חצר פרטית ונפל מצידה השני, האם זכה בו בעל החצר? אנחנו מחפשים את פירושם של רשי ותוספות. שאלה שמינית, למי שייכת מציאת קטן ומדוע לפי המסקנה? שאלה תשיעית, האם ניתן להוציא גזל קטן בדיינים? והשאלה האחרונה, המקבל את השדה למחצה לשליש או לרביע, האם מותר לבנו ללקוט אחריו ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. ערב שבת שובה, תשעין זין, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים י' וי' ב' ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב, חדש, טהור ומזקק. יום ראשון זין בתשרי תשעין זין, היום השביעי לעשרת ימי תשובה, ונלמד את דף י' ג' ממסכת בבא מציעא. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה, שבת שלום ומבורך. שבת שתהיה מלאה בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ותשובה ושמחה, וכל מלדה מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וגמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.